זה הדבר שהאלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בנורותיו. את האלוהים התהלך נוח. הרמב"ם באור החיים, סימן א', סעיף א', כותב, שיתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. בביאור הגר"א למקום אומר, הוא כל מעלות הצדיקים. עד כדי כך, לא רק זה כלל גדול, אלא הוא כל מעלות הצדיקים. והוא מביא לזה ראייה מפרשת שבוע שכתוב בנוח, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. מה הכוונה של הראייה שלו? התורה כותבת שבח על נוח, שהוא היה צדיק תמים. אחרי זה התורה כותבת את האלוקים התהלך נוח. יש להסתפק, כוונה שתי שבחים, או שזה לא, או שזה קשור אחד מהשני. הגר"א מפרש שזה שבח ופירושו. הפסוק הזה זה המקום הראשון בכל התנ"ך שכתוב את המילה צדיק. אז שהתורה כתבה את המילה צדיק, בפעם הראשונה התורה הסבירה מה זה צדיק. את האלוקים התהלך נוח, שכל הזמן מרגיש שהוא עם השם יתברך. השאלה איך עושים את זה? הרי המצווה הכי תמידית כמעט שיש לנו, זה מצוות לימוד תורה. קראנו בהפטרה של, שמחת תורה, שבה אמר לי יהושע בן נון, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אם הוא לומד כל הזמן, אז איך הוא יעשה שיוויתי השם לנגדי תמיד? תשובה, קראנו בפרשת וזאת הברכה, אם אתם זוכרים בפסוק השני, ויאמר, אדוני מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו. מה זה מימינו אש דת למו? מתרגם אונקלוס, מגו אשתה יאיב לן אורייתה. דיין, מתוך התורה נתן, מתוך האש נתן לנו את התורה. כמו שכתוב, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר, מתוך האש, ודבריו שמעת מתוך האש. בפרשיות ועת חנן ועקב, 10 פעמים כתוב שהדיבור של התורה, שהשם דיבר עם עם ישראל במעמד הר סיני, היה מתוך האש. יש בפרשת חיי שרה, פרק כ"ד פסוק מ"ב, רש"י כותב על זה שכשכתוב את העניין של אליעזר, שהלך להביא שידוך ליצחק אבינו, אז קודם כתוב כל המעשה, אחרי זה כתוב שהוא סיפר את זה בבית לבן, ואחרי זה כתוב בבית בתואל, ואחרי זה כתוב שהוא סיפר את זה ליצחק אבינו, בסיום העניין. אז אצל, כשהוא סיפר ליצחק, כתוב בקצרה, ויספר, אני לא זוכר בדיוק הלשון, אבל בערך על מילים, ויספר העבד ליצחק את כל אשר עשה. אבל כשזה כתוב שהוא סיפר בבית בתואל, כתוב הכל באריכות רבה, חוזר על עצמו, מלא דברים, שוב פעם, שוב פעם. אומר על זה רש"י, מהמדרש רבה, אמר רב אחא, יפה תורתן של עבדי אבות יותר, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. זה שהתורה מעריכה, רואים את החשיבות של שיחתן של עבדי אבות, שיש ללמוד מזה הרבה גופי תורה. אומר רב אלחון וסרמן זצ"ל בספר קורות שיעורים חלק ב', בקורות סדובי סופרים, שרואים מפה שכל דבר שהתורה כופלת, זה מלמד על החשיבות. על אחת כמה וכמה, העניין שבדבריו שמעת מתוך האש, שהתורה כופלת את זה 10 פעמים, זה מלמד את החשיבות של זה. מה זה בא ללמד אותנו? במעמד הר סיני היה שני דברים. היה אש של גילוי שכינה, כמו שכתוב בפרשת יתרו, והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש. והיה לתינת התורה. אז אפשר לחשוב, זה שתי דברים נפרדים. אומרת לנו התורה לא. ודבריו שמעת מתוך האש. התורה הקדושה שאנחנו לומדים, אמרו לו שאתם לומדים עשר בבקמה, שאנחנו לומדים ארבע אבות נזיקין, השוב והבור, המהווה והעבר, שאנחנו לומדים שורש כיצד הרגל מועדת להזיק. כל דבר שאנחנו לומדים זה אור אלוקי, זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כמו שבגוף של האדם יש נשמה, והנשמה החשובה מאוד. לא רואים אותה בעיניים, אבל היא קיימת. ההבדל בין חי לבין זה רק הנשמה. גם התורה זה גוף, והאור האלוקי שבתוך התורה זה הנשמה של זה. וכשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו מתקרבים על ידי זה להשם יתברך. וכמה שאדם יותר יודע את זה וחושב על זה, העוצמה של הקירוב שנעשית יותר חזקה. גם אם אדם לא יודע את זה. התורה, יש בה אור שמאיר לנשמה. כמו שחזן אמרו, הלוואי, אותי עזב ותורתי שמרו, כשעזבו את השם, אפילו אם עזבו אותי, תורתי שמרו, הוא האור שבה יחזרה למוטב. אבל כמה שאדם לומד את התורה יותר מתוך רגשות, שזה צינור שמחבר אותו להשם יתברך, אדם יכול אפילו להתפלל לפני שלומד, או מתי שרוצה ריבונו של עולם, תזכה אותי שעל ידי לימוד התורה שאני לומד, על ידי הלימוד הזה, הנשמה שלי תתחבר אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותי שעל ידי לימוד התורה, יבוא אור רוחני ממך לתוך נשמתי. וכשאדם מכוון את זה כמה שיותר, אז האור נהיה יותר חזק. ואם האור חזק מאוד, אז אדם גם מרגיש אותו. יש הרבה שזוכים להרגיש את זה, לא כולם, אבל גם מי שלא זוכה, אם יתאמץ, יכול לזכות. וכשזוכים להרגיש, זה התענוג הכי גדול. יש פה אולי ספר חזוני שמונה וביטחון, ספר מוסר קטן, קטן בכמות, רב באיכות. יש שם הקטע שהוא כותב מה האדם מרגיש, כשמרגיש מחובר חזק לשם ברך, מצווה גדולה לשנן את הקטע הזה שוב ושוב. מצאו או שאין כאן? אם אין, יש את הסט חזוני של השס, כן יש, אז מסוף כרך טהרות, יש את זה גם כן. או אם יש את הספר דברי עקוב פקי מחשבה, העתקתי שם את כל הלשון, שאני עכשיו מה שרציתי לקרוא משם. כל פנים, מבואר שם בחזון איש, ששאדם זוכה להרגיש מחובר להשם יתברך, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם. בחוברת ד' פרק את ז' אני חושב. פרק י' ז' אולי. פרק י' ט' חוברת, זה מוחלק לפי חוברות הספר, אז בחוברת הרביעית פרק י' ט', אני קורא את המילים של החזון איש בלי נדר. זה בספר אמונה וביטחון פרק א' סעיף ט'. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, הוא מקצר בלשונו, הוא מתכוון שיש לו אמונה והוא גם מרגיש קרוב להשם. מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, אתם שומעים מה זה? שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם. ומבואר שם מהדברים שלא מדבר רק לאיזה בעלי דרגה נשגבים, קדושי עליון, לכל אדם. וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש. כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של וקות האדם ליוצרו יתברך. אתם שומעים במשפט הזה, תמיד צריך לזכור אותו. וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של וקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן ליוצר משהו האדם. זה משהו על טבעי. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולנפקה בו. עד כאן השלום. אנחנו צריכים לדעת שהצמאון של הנשמה של כל אחד מאיתנו זה להשם יתברך. דוד המלך בתהילים אומר, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. מה הכוונה של הפסוקים האלו? צריך לדעת שכתוב בחז"ל שכל מה שדוד המלך מדבר על הסימן של השם ברך, זה נכון על כל יהודי, קבענו כל אחד בעצמה של דוד המלך, כל אחד לפי שהוא, שהדרגה שלו. אומר דוד המלך, כמו אייל שמסתובב במדבר, מחפש מעיין של מים. מי לימד אותו את זה? זה טבע טבעי, לא צריך ללמד אותו את זה. ואם תבוא, תגיד לו, תשמע, בוא תוותר על המים, אני אתן לך עכשיו דלי מלא דולרים, מיליון דולר. נותן איזה בנחת, זורק את זה, הוא רוצה מים. הוא לא צריך בשביל זה ללמוד הרבה מוסר, להבין שמים יותר חשוב לו מדולרים. זה הטבע שלו. לא צריך בשביל זה הרבה שכל. אומר דוד המלך, כן, נפשי תערוג אליך אלוקים. ככה נשמה צמאה להשם יתברך. ואם לא נותנים לנשמה את הקשר עם השם יתברך, הנשמה בסבל ובצוקה, אין שום פתרון לזה. אמר לי אחד האומנים הכי מפורסמים פה במדינה, אין חילוני שלא שמע עליו. אומר, הוא והחברים שלו, יש להם שני תפקידים בחיים. הראשון, זה לשכנע את כל המדינה שהם האומנים האנשים הכי מאושרים בעולם, וזה מצליחים. אומר השני, זה לבלף בזה את עצמם, את זה לא מצליחים. כי אם לא נותנים לנשמה את האור האלוקי, הנשמה לא יכולה. כך בן אדם שאל אותו, אתה רוצה עכשיו לאכול? הוא אומר לך, כן. מה אתה רוצה, שתן לך אוכל ב-10 שקל או ב-1,000 דולר? תביא ב-1,000 דולר, מה שיותר משובח יותר טוב. הוא אומר, תשמע, ב-10 שקל זה פיתה פלאפל. ב-1,000 דולר זה מזון כלבים, משהו תוצרת חוץ. מה יגיד לך, תביא את הפיתה פלאפל. אני לא יכול לאכול מזון כלבים. צריך לדעת, כמו שאדם לא יכול לאכול מזון כלבים, הנשמה לא נהנית מאוכל של גוף. הנשמה מחפשת הנאות אחרות, והתכלית הנאות זה הקשר הנפשי עם השם יתברך. העומק של הנשמה מחפש את השם יתברך. כתוב על נערות בבל, שם ישבנו גם בחילות זוכרן ציון על ערבים בתוכת עלינו כנורותינו, שם שאלו שאין דברי שבתון לשמחה, שיעו לנו של ציון, איך נשאיר את שיר השם לדמת נחר. מה הם רצו? בבית המקדש, היה עומק של הנשמה בשירה על השם יתברך, את זה רצו הגויים בבבל. אמרו להם, לא, זה רק על השם יתברך, איך נשאיר את שיר השם על אדמת נחר? את העומק הזה אפשר לתת רק על השם יתברך, אי אפשר לתת את זה לשיגונות של הגויים שם. אז אנחנו צריכים, בכל ליבנו לחפש תמיד רק דבר אחד, איך להתחבר לשם יתברך ולתורה הקדושה. אלא מה? גם כשאדם יודע את זה, עדיין היצרה מחפש לתת לו כל מיני דרכים עקומות, איך להתחבר להשם ברך, צריך לדעת. התורה הקדושה קיים חיינו מאורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. עוד דף גמרא ועוד דף גמרא, עוד סימן שולחן ערוך ועוד סימן שולחן ערוך, עוד משנה ועוד משנה, עוד פסוק ועוד פסוק, ואני לא מתכוון ככה סליחה להגיד שום דבר מדרכים של עבודת השם, אני לא שולל שום דבר, כל אחד מה שרבותיו לומדים אותו. אבל העיקר הגדול תמיד, ללוות את זה בשס ופוסקים, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי זה הצינור שהשם יתברך נתן לנו, דרכו להתחבר להשם יתברך. הגמרא מספרת בסרט יומא דף למדי עמוד ב' על הלל הזקן. ב-40 שנותיו האחרונות הוא היה ראש חכמי ישראל, אבל לפני כן הוא היה תלמיד של שמעיה ואבטליון, כמו שכתוב בפרקי אבות, בזוגות, שהלל ושמאי קיבלו משמעיה ואבטליון. ואז להיכנס לבית המדרש בו תורה היה עולה כסף. הוא היה עני מרוד, היה מתאמץ, מביא את הכסף. יום אחד היה יום שישי בתקופת טבת, יום שלג קשה מאוד, והוא לא הצליח להשיג את הכסף. השומר, בטיפשותו לא נתן להיכנס. מה רואים פה? לפעמים משאירים בחוץ את מי שיותר חשוב מכולם. והוא לא הסכים לוותר על השיעור, אפילו כבר שמע הרבה שיעורים בחיים, נשמע עוד הרבה, לא, לא מוכן לוותר על שום שיעור. עלה לגג, היה שם חור בתקרה, שמשם נכנס אוויר ושמש, ושכב שם, שם את האוזן וכך שמע את השיעור. וירד להם הרבה שלג עד שהוא איבד דהקרה ולא ידעו מזה כלום. הלכו הביתה בלילה בליל שבת, לעשות קידוש, לישון, חזרו לפנות בוקר, רואים פרצו של בן אדם למעלה, מה קרה? עלו מהר, פינו מנו את השלג, היה כמות עצומה של שלג, כמו שכתוב שם בגמרא, עשו לו אחיה והצלו את החיים שלו. מאיפה הלל קיבל כזה כוח אדיר למסירות נפש כזאת, בשביל פעם אחת לא להפסיד את השיעור. ואם נאמר, מה אכפת לו מאיפה? הוא היה לו. לא, הגמרא אומרת הזה, נמצא הלל מחייב את העניים, מה הכוונה? אנחנו כולנו מקווים לחיות עד 120 שנה, פעול שמה תמיד. אחרי זה יום הדין הגדול והנורא, גוף בקבר, הנשמה עולה למעלה, ודנים אותה על כל שנייה בחיים. מה עשייה, מה דיבר, מה כיוון, מה חשב, מה רצה, אני כבר לא הוכח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. אומרים לו, יש 168 שעות בשבוע, כמה מתוכם למדת התורה? ואם המספר שהוא אומר מדי קטן, אומרים לו, תשמע, למה? אז הוא מתחיל להגיד תירוצים, היה בן של פרנסה. אמרו לו, מה, תראה, הלל הזקן היה לו מצב הרבה יותר קשה משלך, והוא מסר לו של התורה, למה לא עשית כמוהו? אז אם זה מחייב את כולנו, אז חייבים לגלות לנו את הסוד, מאיפה הלל קיבל את הכוח לעשות את זה. אז באמת מרומז בגמרא, הגר"א מוילנה כותב בכמה מקומות שבהגדות של הש"ס מרומזים המון סודות, רק צריך לחפור קצת, למצוא את זה. אומרת הגמרא שכשהלל עלה למעלה, הוא לא אמר סתם אני עולה ללמוד תורה. הוא אמר אני עולה לשמוע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה רב תלמוד. יש מקומות בודדים בתלמוד בבלי שהתורה נקראת דברי אלוקים חיים. כל מקום זה כתוב, יש סיבה, יש בהובין י"ג עמוד ב', גיטין ועמוד ב', יש שם הסיבות. מה כאן הסיבה מיומן עמדי עמוד ב'? בא לגלות מאיפה הוא מקבל את הכוח העצום הזה. אומר הלל, כשאני לומד תורה, כל רגע שאני לומד, בא אור אלוקי ומחיה את הנשמה, זה הכוונה דברי אלוקים חיים. וכיוון שכך, אני לא יכול להתנתק מזה. כמו שקראנו בהפטרה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, ואגיד רבי יומה ולילה. אנחנו אומרים על פי זה בתפילה, בתפילת ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגיע יומה ולילה. אתה שואל, איך יכולים לעשות שווה הם נגיע בלילה? אם אתה תדע שזה נותן לך חיות, כי הם חיינו ואורך ימינו, אז הפוך תשאל, איך אפשר להפסיק מזה? אז זה אנחנו צריכים. כל הזמן נתחבר יותר לשם ברך ולתורה הקדושה. ואומרת הגמרא, במסכת בנת אפיים עמוד ב', שלא מספיק שאדם יתמיד בתורה כדי להצליח בתורה. צריך לבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. להתפלל על זה להשם את ברך. יש לנו הרבה מקומות, תקנו לנו בתפילה, על הבוקר כבר, במקורת התורה, והערבנה וכו', חזבי אהבת עולה, ובעוד הרבה מקומות, נתחנן בהם בכל הכוח. כתוב בפסוק בפרשת ואת חנן, כי מגוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהים בכל קוראינו אליו. כל אומר על זה המדרש על המקום, אבא רב ענן, לעולם אין שרי תפילה נילנים, שנאמר בכל קוראינו, כל תפילה מתקבלת. אבל אם כל זה כתוב בספר חסידים, שתפילה שהיא על עבודת השם, לימוד תורה, מתקבלת יותר משאר תפילות. למה? כי אתה מתפלל על רצון השם יתברך, אתה רוצה לבנוח ריבונו של עולם, תתן לי לעשות את מה שביקשת מאיתנו לעשות. אז זו תפילה שמתקבלת ביותר. כמה שיותר לשפוך את הנפש בתפילה, כמו שחנה הנביאה אמרה, זה קראנו בהפטרה של ראשות של ראש השנה, וישפוך את נפשי לפני השם, שהתפילה תהיה בשפיכת הלב, בעומק הלב, בעומק הנשמה. לשמור את עצמנו מהדברים שמפריעים לתורה, בפרט שמירת העיניים ושמירת הדיבור. שמירת העיניים זה דבר חשוב מאוד. אם אדם פוגם את העיניים, אי אפשר לתאר כמה זה מפריע לנשמה. דוד המלך אומר בתהילים, במזמור קי"ט, הוא מחולק הרי לפי, כמו שהגמרא אומרת בברכות, פרק ראשון, תמניה אפי, כל אות שמונה פסוקים, שמונה פסוקים מתחילים באלף, שמונה בבית וכן הלאה. אז באות פי, כתוב פניך, הער בעבדיך, ולמדני את חוקיך. על פי זה אנחנו בתפילה ועושים שלום, וכן אבינו גם לקחת באור פניך, אגב ובנך לנו, השם לוקנו, תורה וחיים, אמר הסגר ואומר שלום, הדבר של תורה זה בפסוק הזה, פניך, הער בעבדיך, ולמדני את חוקיך. פסוק הבא אומר, פלגי מים ירדו עיניי, ילו שמרו תורתך. כשאדם זוכה להרגיש את האור האלוקי של פניך, ער בעבדך ולא מתחוקקך, הוא מרגיש כמה צריך כמה נזק נהיה בחסרון שמירת עיניים. כתוב, יהודה בן תימא אומר, ואז כאן אומר, וקל כאן אשב, רץ קצבי, בואו קרי, זאת אומרת שבשמיים ברך טור, בואו חם סמן א', למה זה לא מספיק רץ קצבי? למה צריך קל כאן אשר? מה זה בשביל שמירת העיניים? שעל זה לא מספיק להיות רץ קצבי, צריך להיות יותר מזה קל כאן אשר, כי המכשול כל כך מצוי, צריך מהר מהר לברוח מכל דבר לא טוב. ושמירת הדיבור, החפץ חיים בהרבה מקומות כותב, חוץ מהעבירה הגדולה שיש בדברים אסורים, אומר, יש עוד בעיה, התורה אנחנו לומדים בפה בעיקר, בפה, גם במחשבה, אבל גם בפה, לא ימוס ספר עוד הזה מפיך, ואגיד אתה ביום ולילה, גם בפה וגם בלב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הוא אומר, אם אדם נכשל בחטא הדיבור, אז הכוח של הקדושה בפה שלו פחות, אז הלימוד והתפילה שהוא לומד ומתפלל, הכוח שלהם פחות גדול. אז מאוד מאוד חשוב שני הדברים האלו, שמירת העיניים ושמירת הדיבור, עם השני דברים החיוביים שאמרנו, כמה שיותר התמדה בתורה, כמה שיותר תפילה מעומק הלב להשם ברך, ואז אדם עולה לדרגות גבוהות, מקובלן ברבותינו, כל מי שנזהר בארבעת הדברים האלו, כמה שיותר התמדה בתורה, כל אחד לפי כוחו, אני מדבר על התמדה ברמות של דורות לפני הרבה שנים, כל אחד לפי יכולתו, כמה שיותר שפיכת הלב בתפילה, בפרט בתפילות על תורה ועבודת השם, כמה שיותר שמירה עליהם שמירת הדיבור, מוכרח הדבר שבעזרת השם נזכה לדרגות גבוהות בלימוד תורה ועבודת השם. אמרו לי שאתם לומדים עשר בבא קמא, אני אגיד לכם דבר מחודש מאוד שיש ברמה על שולחן ערוך בענייני בבא קמא, ושכמעט אף אחד לא יודע בבא קמא לא יודע את זה, למה? כי זה לא נמצא בחושן משפט, זה נמצא ביורה דעה בסימן שמ"ט כמדומני. דין מאוד כללי, זה הולך כך, כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, דף בערך ממחת, כתוב שמה שתכריכים של מת אסורים בהנאה. אז אם זורקים חפץ לכבודו של מת על המת, הקרובים מרוב צער זורקים עליו כלים, אז הכלים האלו נאסרים בהנאה מדרבנן, לא מדאורייתא, גזרה אתו תכריכים. תכריכים, פשוט רוב הפוסקים אסורים מדאורייתא, אבל מה שזורקים עליו לכבודו, לא סתם זריקה, זורקים לכבודו, אז ככה היה מביאם נהוג, אז אם זה נגע במת, זה נאסר בהנאה מדרבנן. אם זה לא נגע במת, זה לא נאסר. אומרת הגמרא, שאם אתה רואה אחד הקרובים זורק חפצים, זה הולך לקוע במת, מצווה לתפוס את זה, לעצור את זה, שזה לא יעשר, חבל על זה. זה כמו השבת עבדה, שאתה מציל את זה, שזה לא יעשר. עד כאן מבואר בגמרא. וכתוב ברמב"ן, ומובא בפוסקים מיורד הסימן של מ"ט, שכל הדין הזה נאסר, זה רק אם אדם זרק דברים של עצמו. אם אדם זרק דברים של אחרים, זה לא נאסר, כי אין לא מסר דבר שלו שלו. אומר הרמה שם מיורד הסימן של מ"ט, בשם הרמורטנבורג, שאם אדם זרק חפץ על קרוב שמת, רחמנא ליצלן, ואתה באת ותפסת את זה, כדי שזה לא יעשר, עשית מצווה. עכשיו, מה תעשה עם זה? אתה ממהר ללכת. החזרת את זה לאותו קרוב שזה שלו, שזרק את זה, ואז הוא זרק את זה פעם שנייה, ואז זה נגע ונאסר, אתה חייב לשלם לו על זה. כי זה נקרא שאתה הזקת לו, בזה שאתה החזרת לו את זה בזמן שהוא עלול לזרוק את זה. למה זה דין כל כך פלאי? הרי מי פה עשה את הנזק? הבעלים עצמו. הרי דבר שהוא לא שלו, אין אדם עושה דבר שלו שלו. הבעלים בעצמו זרק חפץ וזה נאסר בהנאה. ואתה שנתת לו את זה, אתה חייב לשלם לו על זה. זה פלא גדול מאוד. ראית את זה לכמה רבנים גדולים, הרבה שנים, כולם התפנו, רובם לא ידעו את הרמה הזה. זה דין מאוד מחודש הרמה הזה. שנים התפלאתי, חוץ מהפלא הגדול, איך זה ששום ספר לא מקשיב את הקושייה הזאת, קושייה, דין כל כך מחודש, לא מהירים שזה דין פלאי. עד שמצאתי לפני שבועות אחדים, הזדמנתי באיזה בית מדרש, היה שם ספר, אוצר המכתבים של האדמו"ר מגור הפני מנחם, דוד של האדמו"ר של היום, שנפטר לפני בשנת תפשין ונווה, והוא נפטר אחרי פורים, בפורים או אחרי פורים. אז ראיתי שבספר הזה יש שם, לא אוצר המכתבים, ספר גיליונות, מהגיליונות של הספרים שלו, אז בגיליונות נדמה לי לראות דעה סימן של מ"ט, הוא שואל את הקושייה הזאת ונשאר בקושייה, הוא אומר, זה פלא גדול מאוד. איך ייתכן כזה דבר שרובן זורק חפץ של עצמו וזה נאסר, ושמעון צריך לשלם לו על זה שהוא החזיר לו את זה? דין מחודש. יש השור והבור, המבעה והעבר. אז למה, מה זה מבעה? יש בגמרא, אם אתם זוכרים, מחלוקת, נכון? האם הכוונה לשן או הכוונה לאדם? ואם הכוונה לאדם, אז למה זה נקרא, מאיפה יהודים זה נקרא, המבעה זה אדם? שאמר שומר, עד הבוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, דיינו אם תתפללו. אז הבעלי מוסר אומרים, מזה שהמשנה קראה לבן אדם בשם הזה, אומרים שהתפילה זה לא איזה פרט בחיים, זה חלק מרכזי בחיים שמגדיר את הבן אדם. אבל באמת זה חידוש, למה המשנה כתבה בלשון כזה ולא בלשון פשוטה, השור והבור, האיש והעבר. אז ראיתי פעם באיזה ספר, ספר שמדבר על אמונה, בענייני אמונה, אז הוא מביא שם הסיפורים של כל מיני פרופסורים שחזרו בתשובה, אז אחד זה פרופסור ללשון עברית באקדמיה, אז הוא כותב שזה בשביל החרוזים, אומר, אם היו לומדים את המשניות בעל פה, אז השור והבור זה חרוזים, המבעה והעבר, זה גם מילים דומות, שזה כך אמרו. שמה אני מביא את זה? לא בשביל החרוזים. יש שם סיפור מאוד מעניין. אותו הפרופסור שאמר את זה, לא יודע אם זה פירוש נכון או לא, אבל מה היה הסיפור של זה הבאתי? הוא נולד בשנת תרע"ז למשפחה של מתבוללים בפיסה שבאיטליה. הרב המקומי בא להגיד להורים שהוא רוצה למול את הבן שלהם, אמרו, לא תודה רחמנא ליצלן, השם ישמור, לאן הגיעו. בגיל 21, שנת תרצ"ח, בכל המועד סוכות, הוא הלך למוהל ומל את עצמו. זאת אומרת, הוא חזר בתשובה מעצמו מהורים מתבוללים. בקיץ תרצ"ח היה פגישה של היטלר ומוסולוני באיטליה, והוא היה חייל איטלקי, אותו הבעל תשובה, והוא היה אחד השומרים עם נשק דרוך. היה שם כדור אחד בראש של היטלר, מציל 6 מיליון יהודים. למה אני מספר את זה? לא שאני אומר לכם לקחת רובה להרוג מישהו חס וחלילה. אין לנו גם היום היטלר. מה אדם יכול לפספס ברגע? יכול להיות שבאמת היה אסור לו לעשות, אולי זה היה גורם שהנקמו ביהודים, לא יודע, אבל מה פעולה אחת, רגע אחד יכול להשפיע בחיים? יש לפעמים החזון איש אומר, אדם עושה פעולה אחת שאחר כך הוא מתחרט עליה כל החיים, מה שהיא מזיקה לו אי אפשר יותר. ויש לצד שני אדם עושה פעולה אחת, יש קונה עולמו בשעה אחת. היה רב שלמה זלמן לויבר זצ"ל, בטח שמעתם עליו. פעם באה מישהו להתייעץ איתו, שיש לו הרבה סיבות לצאת לעבוד, להפסיק ללמוד. אז הוא אמר לו מה שענה לו, כשהוא סיים אמר לו, עניתי לך לפי השכל שלך. עכשיו אני אספר לך מה אני עשיתי. אבל כשאני הייתי בחור צעיר, אם הייתי הולך לשאול רב, אם להמשיך ללמוד או לצאת לעבוד, כל רב היה לו לצאת לעבוד, למה? הוא אומר, לא היה בבית מה לאכול, ואם אני מוכן להיות רעב, היה אחים קטנים שלא יכולים לצאת לעבוד. הוא אומר, אז איך אני נשארתי ללמוד כל החיים? פשוט לא הלכתי לשאול, היה ברור לי, אני רוצה ללמוד תורה וזהו. החזון איש אמר, פלא גדול, שבגיל כל כך צעיר, בגיל בר מצווה, כבר תלוי באדם, נותנים לה את ההחלטה לאיזה כיוון הוא הולך. ילד בגיל 14 כבר מחליט, אני רוצה להיות צדיק, או חס וחלילה, או לא רוצה להגיד מה רוצה להיות. אדם צריך לקחת תמיד את ההחלטות הנכונות. בהחלטה קטנה, נכון, לפעמים אפשר, גם אדם החליט לא טוב, אפשר אחר כך לחזור בתשובה, אפשר זה, אבל אין עוד דומה. אדם יכול להחליט את ההחלטות הטובות בהחלטה של רגע אחד לפעמים. הוא חוסך מעצמו ומעם ישראל, איזה צרות. חס וחלילה, צד שני. אז אנחנו צריכים תמיד להחליט את ההחלטות הנכונות. ומה זה ההחלטות הנכונות? תמיד, תמיד למחשבה אחת, איך אני מתחבר יותר להשם יתברך לתורה הקדושה. אדם קם בבוקר לחשוב, איך אני יכול היום הזה הכי חזק להתחבר להשם יתברך לתורה הקדושה. אדם הולך לשאול בלילה לחשוב, האם התחברתי היום הזה הכי חזק שיכול להשם יתברך לתורה הקדושה. אם כן, אז טוב, אם לא, איך אני מתקן את זה למחרת. ובאמת, בחז"ל אנחנו רואים מה האדם אומר מיד שהוא מתעורר בבוקר. היום נוהגים בלי נדר לומר, מודה על פניך, אמן חי וקיים, שזרם שמית ברמלה רבה אמנתך. אבל בזמן חז"ל לא נהגו כך. והגמר במחוז הפסק קודם מבואר דברים אחרים. והטור רבית יוסף בסימן מבואר דנים למה שינו ממה שכתוב בגמרה. והגמר מבואר דבר ראשון שאדם מתעורר, לפי השנירה בגרסה שלנו, לפני שפותח את העיניים. אומר, אלוקיי, נשמה, שנתת בי תורה וכו', את כל הברכה הזאת. מה אנחנו רואים? אדם מתעורר, המילה הראשונה, אלוקיי, זה המילה הראשונה. יש לי אלוקים, אני לא לבד, אני לא עצמאי, יש אלוקיי. מה המילה השנייה? המילים שאחריה, נשמה, שנתת בי תורה. נזכור, יש בתוכה נשמה קדושה, יותר קדושה אפילו ממלאכים. לשמור עליה בקדושתה, לנצל אותה, ללכת איתה, צעד אחרי צעד. נתחבר להשם בהר לתורה הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אין משהו יותר טוב מזה. חז"ל מספרים על יעקב אבינו, אתם בטח זוכרים את זה, ש-14 שנה הוא לא שכב לישון, לא שמישהו מכם יעשה את זה, זה לא בשבילנו, אבל לדעת מה הוא עשה. כתוב בתחילת פרשת ויצא, ויצא יעקב, יש אולי חומש בראשית, או 5 ראשי תורה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, נרמה. ויצא יעקב מבאר שבע אלך חרנה ויפגע במקום וילן שם ויצא יעקב מבאר שבע אלך חרנה ויפגע במקום וילן שם ובא השם יש לקח במקום ועשה ברשתה ושכם במקום ההוא אומר רש"י וישכב במקום ההוא, ההוא לשון מיעוט, באותו מקום שכב, אבל 14 שנים ששימש בבית עבר, זה היה ישיבה, לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה. היה יושן בלי לשכב, יושב, שם את הראש על השולחן, נרדם. למה דווקא ב-14 שנים האלו הוא עשה ככה ולא לפני כן? מסובר בתורה בפרשה שלפני כן, בפרשת תולדות, הריב בין יעקב ועשיו, ואז שלח אותו יצחק ורבקה שתם שלחו אותו לפדן הרב לקחת שידוך. אז למה הוא הפסיק באמצע הדרך 14 שנה, רע שבעשה את החשבון, שהוא הלך בין, שלחו אותו לבין שהוא הלך לשם 14 שנה בית מדרש שם ועבר. מה הפשר הדבר? ודווקא ב-14 שנה הוא אף פעם לא שכב. כתוב בברכות, אחד ששאל אותך מאיפה מתחיל הברכות שבירך יצחק את יעקב. כולם יודעים, ויתן לך אלוהים, ויתן לשמיים כבר מהארץ, ועוף דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישרבו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישרבו לך בני אמך, עורך ארור ומבחיך ברוך. זה כולם יודעים את הברכות של ויתן לך. אבל אנחנו מסתכלים בפסוק, אנחנו רואים משהו אחר, גם זה כמובן, אבל לפני כן כתוב, פסוק אחד קודם, ויגש ואיש הכלו, ויער את ריח בגניו, ויברכהו ויאמר, ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. אומר רש"י כריח גן עדן, שנכנס יחד עם יעקב ריח גן עדן. מה זה ראה? לעומת זה אצל עשיו, ראה גיהנום פתוחה לפניו. מה זה ראה? למי הוא מדבר? ראה ריח בני כריח שדה ברכו השם. מי ראה? ולמה זה כתוב אחרי ויברכהו? היה צריך לו גדיו, ויגש ואיר את ריח בגניו. ויאמר ריח בני כריח שדה ברכו השם, ואז ויברכהו וייתן לך. אז ויברכהו כתוב לפני, ראה ריח בני כריח שדה ברכו השם, מה הכוונה? כשכל רגע שאדם, מאיפה בא ריח גן עדן ליעקב אבינו? כל רגע שאדם לומד תורה, כל רגע שאדם מקיים מצווה, באור אלוקי ונתפס בנשמתו. ואם לא היה לנו את המסך של הגוף, היינו מרגישים את האור הזה, לא יכולנו להפסיק ללמוד, לא יכולנו להפסיק להתפלל. לצד שני, אם אדם עושה עבירה, נתבס כמו זוהמה של העבירה. אם אדם היה נקי, אם לא היה מסך של הגוף, אדם שהיה נכשל בעבירה, לא יכול בשום אופן להיכנס של פעם שנייה. אמר, יש איזה נורא זוהמה שלי, אמר שמה לא יכול לסבול את זה. אלא מה, יש מסך של גוף שלא מרגישים. בירך יצחק אבינו את יעקב אבינו, ראה, ריח מרזר לו השם. כשאתה לומד תורה, כי המצוות, שתרגיש כמה שיותר מתוך הריח הזה של הגן עדן מהאור האלוקי, תרגיש את זה. זה אבל יברכהו, והיום הריח מרזר לו השם. ואז שיעקב אבינו עם הברכה הזאת, כשהלך ללכת לשידוך, לפדן הרם, נכנס רגע להיפרד מהבית מדרש שלמד בו שנים, רק התחיל ללמוד, לא יכל להפסיק, לא יכל לשכב. כשאדם זוכל להרגיש את האור האלוקי כמו שבאנו מהחזון איש, איזה תענוג שאדם מרגיש. כעת אנחנו לא בדרגה של יעקב אבינו, אבל הברכות שהוא נתן לו זה לדורי דורות. כולנו קיבלנו את הברכה הזאת שכל אחד כפי דרגתו יכול להרגיש את האור האלוקי. היה לי עכשיו, זה מה שאני רוצה את זה עכשיו, זה לא משל, זה מעשה שהיה. הייתי במערת המכפלה פעם, הייתי הרבה פעמים, אבל היה פעם תקופה שבערך שנה הייתי כמעט כל הזמן בחברון, יש בישיבת שווה חברון, ישבתי שם, והייתי לומד במערת המכפלה. והמג"בניקים שם, רובם לא היו דתיים, לא היו בבית מניחים תפילין, אבל שם במערה יש עמדות של תפילין, ורואים שאנשים באים מכל העולם להתפלל, אז כמעט כל המג"בניקים שם, גם המפקדים, גם הפקודים, היו מניחים תפילין. אחד יותר, אחד פחות, יש אחד היה חלק היום מתפללים תפילה שלמה, דקה, מניח, שמע ישראל, מוריד וזהו. היה בודדים שהיו מתעקשים לא להניח, גם בין הפקודים וגם המפקדים, בודדים ממש. אחד מהם היה קיצוני מאוד, ממש אנטי בצורה קשה מאוד. והיה צוחק על אלו שמניחים. ולא רק תפילה, שום מצווה לא היה מוכן לקיים. אפילו לאכול סופגניות בחנוכה לא היה מוכן, היה אומר מוכן לזה אחרי חנוכה, בחנוכה הוא לא רוצה לקיים מצוות, כלום. בקיצור, הוא היה מהמפקדים והיה צוחק על הפקודים שלו. יום אחד אני יושב שם לומד, ובחדר הראשון, אחרי שגמרו את המדרגות, החדר שיש שם עמדה של בידוק, והפקודים שם לא שם מניחים, והוא עובר, צוחק עליהם, מרתם תפילין, הוא אומר, בחיים שלו לא הניח, הוא מבטיח להם, עד הקבר הוא לא מניח תפילין. שרה לא יכול לשמוע גאלו מילים. בגלל שאמרתי, אתה רוצה לראות איך עוד 5 דקות מניח תפילין? אבל אתם בדמיונות, זה לא יהיה. אמרתי לו, נשמע על תפילין, אתה מסכים? הוא אמר, דבר מה שאתה רוצה, חופשי, חופשי. אמרתי לו, אתה יודע להסביר לי אולי מה זה תפילין? אמר לי, באופן כללי, אני יודע, הפרטים לא יודע, תגיד. אמר, לוקחים 2 קופסאות, אחד שם ליד, אחד על הראש, מכניסים בתוכו כמה דברים מהתורה וזהו. אמרתי לו, החסרת משהו. אמר לי, אמרתי לך, אני לא יודע את הפרטים. אמרתי לו, לא, החסרת משהו הכי כללי, אומר, מה זה? אמרתי לו, כשאנחנו שמים את זה כמו שאתה קורא לזה, הוא קרא בשון זלזול, 2 קופסאות על היד, על הראש, קוראים 2 דברים, אחד מלמטה למעלה, הנשמה שלנו מתחברת להשם יתברך, השני מלמעלה למטה, בא אור רוחני מהשם יתברך, נכנס לנו בנשמה. אמר לי, אתה רוצה להגיד שמרגישים את זה? אמרתי לו, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אמר לי, ומי שלא מרגיש, יש איזה פטנט שיכול לעשות שכן ירגיש? אמרתי לו, כן, אומר, מה זה? אמרתי לו, אם שאתה מניח, אתה מכוון, או אפילו בפה, אבל לא ככה סתם להגיד, כמו שמפטפטים, או אומרים תפילה בלי לשים לב מה אומרים. בריכוז חזק, תגיד, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי הנחת התפילין הזאת, לחבר את הנשמה שלי אליך, זה מה אתה למעלה. אחרי זה ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי הנחת התפילין הזאת, שיבוא אור רוחני ממך לנשמתי, זה מה למטה. אז לפחות בחלק מהפעמים מרגישים. אומר, אני חייב לעשות את זה. לקח זוג תפילין, הלך לכיוון החדר שנקרא שם של אברהם אבינו. הפקודים שלו צוחקים עליו, אומר, מפקד, לאן אתה הולך לקבר? אמרת, אני קבר בלי תפילין. אומר, אל תפריעו לי. חזר אחרי 10 דקות, כולו מרוגש. אמר, הוא שרוצה להאמין, הוא שלא רוצה לא להאמין. אני הרגשתי. מאז יום היה מניח תפילין. היה, לפעמים שקיים לנו מניין, מתפלל איתנו, לפעמים מסדר, לארדן שבת, זה, אתה תעמוד פה, אתה שם, כדי שמי שרוצה להתפלל יוכל להצטרף איתנו במניין, בחדר שהם מתפללים. ככה זה, שינה את כל הכיוון שלו. למה אני אומר את זה? אפילו אדם כל כך רחוק, צריך, פעם הוא סיפר לי שהוא נסע לחופשה הביתה, בבית אין לו תפילין, אבל הוא קם במוקר, הרגיש, לא יכול בלי זה. הלך לרחוב, שם נשים, איפה יש פה, הוא נכפיל לרוב בבית הכנסת, הלך אני עכשיו. מה אני אומר? אפילו אדם כל כך רחוק. חלל שבת, לא צם בכיפור, לא מצות בפסח, לא סוכה בסוכות, 4 תמידים, כלום, 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 כלום. רק השתדל משהו, להתחבר להשם ברך, כבר מרגיש משהו. על אחת כאן וכמה אנחנו, אם נשתדל כולנו, כמה שיותר תמיד בלימוד, בתפילה, להרגיש שאנחנו מתחברים להשם, שהבא רוחני מהשם, בעזרת השם נזכה להרגיש את זה חזק חזק, נזכה להיות דבוקים וחוברים להשם יתברך ולתורה הקדושה. נגיד לינינו פסוקים אחדים בתורת שמיים, נשתדל באמת להגיד את זה מתוך כוונה חזקה, לחבר את הנשמה על שם ברך, להביא אור רוחני מהשם ברך על הנשמה. שלי, אבל אני אסף את המסלם לעשות את המשפע, כאן השם עושים עוד מהסיפים, כולל אני אני אשם שהם עושים לפרוע את הרדש והשמיים שם עושים, אז כתובה גדולה מפעמים, הוא השם עובדים, השם עובדים, שנמלא שירים השמיים, שכך יגידו, אולי הוא עושה השמיים, הוא עם כמה גדול, הכוח של האמירה הזאת, שזה כוח לא עובדה של השמיים, אתה יצילה של האמי, תתחבר למעמד, של התקושה של המעמד של השמדה מהאבי, של חיפוש השם והחזרה מתשואה. חל הכוונה שלי גם, קרה פרשת שבוע, כי בצלם אלוקים מראה את האדם, כתוב גם פרשת בראשית גם בנוח. אז השם אלוקים להביא אור של הוויה לתוך הצלם אלוקים של האדם, אז זה מעלה את הדרגה של האדם, וכן אותו. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני! 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 כל מה שחשבנו בלכות שבת, כל מה שחשבנו בקדושת שבת, נזכה בכמה לשמור את הלכות ולכנס בשבת, בקדושה, בתורה, בפיקוד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אחרי זה ראיתי כמעט מפורש ברמב"ם בספר תורת אהבת השם, שאדם חייב מדאורייתא, שהתענוג הכי גדול שיש לו, זה בקרבת השם, בלימוד, בתפילה, כל אחד מה שמרגיש קרוב להשם. הוא מכוון כל זה וערב לנו, שיהיה הדבר הכי ערב לנו. וערב לאדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל.
מה מחדשת,
שהברית הזאת לא רק למשה, לכל יהודי שיגיד אי פעם את פרקי מידות של החמים. אז מה רואים פה זה? אפילו ניסים למעלה מהטבע, אשר לא נמכו לארץ כל הגויים, אפילו ניסים כלואים ברעה כל מה שרתם כתבו. מה העניין שזה כך? הרבה סיבות, אבל העיקרי, כתוב באבן עזרא, פרשת את כתיסה, שהקרבת השם שהיה במעמד של ויעבור השם קנה ויקרא בפרקים מידות, זה הקרבת השם הכי גדולה שהייתה אי פעם לאדם חי, וכל הישועות תלויות בקרבת השם. משה רבנו איך זכה לזה? זה הבקשה שביקש בפסוק הזה שאמרנו, רבי אבן עזרא להגיד את הפסוק הזה שוב כוונה רבה גבוהה בכתבי המערכות, שנייה גדול להגיד את זה מתוך כוונה להתחנן להשם לזכות כמה שיותר להערה מהערה של המעמד הזה, רבי אבן עזרא להגיד את זה בכוונה רבה ומקלב, מתוך כוונה לחזור בתשובה שלמה. ויאמר הרי נא את כבודך. עלינו כמו שהודעת לעניו מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענך, ויתייצב עם עושה. ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר. לא דיברו בכל הארץ כל הגויים, וראה כל העם אשר אתם כמו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. אמנו אלוהי אברהם, אמנו.
אמנו אלוהי אברהם,
אמנו. אמנו פחד יצחק, אמנו. אמנו,
אמנו, אמן יעקב, אמנו,
אמנו, מגן דוד, אמנו,
אמנו, מגן דוד, אמנו,
אמנו, העונה ואת רצון, אמנו,
אמנו, אמנו, עזרת השם אותי, אמנו,
חדש, השמר הבא.
אמן!
ודברה חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי.
אמן!
אוי בך יכול ויום יכול, ובחיי נכון בית ישראל. חי יכול וביום יכול ובחיי נכון בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב, ואם הוא אמן! מברך לעלם ולעל מהוויה, התברך והשתבח, והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלה, שבדק ותשע בריחו.
אמן!
תהיה לנו כל מחתה, שירתה, שמירתה, וחמתה, נורא באבא ואבא ואומר.
אמן!
תהיה לנו בתיאטרו ברחבים בני השמיים.
אמן!
תהיה צעקתכם.
אמן!
תפילתכם ברצון.
אמן!
תהיה כל עתירתכם.
אמן!
ויקוים בנו ובכם לטובה ולברכה, מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם. אלף פעמים יברך להם שאני אדבר לכם, כן יהיה רצון ולומר אמן.
אמן!
קבל של אותנו, ואותם זאתון, ואותנו ולבן ישראל, כל עמודן שבא מרב אם הוא אמן.
אמן!
על ישראל ועל יומנן ועל תלמידיון ועל כל מיני תלמידיון ועל כמובן נסגיר ועל קדשת ועל שלום דבר ואתר אלא אנו לא עודנו לכל חינם וסדם רחבי וחייה אחר וסדם וכן פוק רב מדם ודם שמה ורבי הוא אמן אמן יהיה של אמר אמן שמה יקר שמה
וישמה
ורחבה 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 ועד ועשר מושלים בקבוצות שלנו, נזכר כולנו לעסוק בתורה ומשבת הרע, בתמונה רבה, נזכר כולנו לעסוק בתורה ומשבת הרע, נזכר כולנו שיעות ומצוות הרע וחבר כולנו, נזכר כולנו משבת הרע, כמה תראות לצאת, וצאת, צאת, 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 כל הדרות, שכולם צדקים וצאת ועוצרת ונראה של דבר, והם משלמות שיעולם בריאים ועוד, מופע מוכר ונחשב דלתן וכל זה להם, והם משלמות, והשם באחים הזה לטובה, כל מי שעוד ממנו, שלח לנו משיח צדקנו רע ממנו, נבינו כשעובר רע ממנו, בין כדי רצון שיהיה חודש טוב וכל טוב. סיים בלי נדר בדבר הלכה קצר, מניין עד יומה. יש לנו עכשיו שאלה, אזכרת גשמים ושאלת גשמים. בברכה שנייה יש אזכרת גשמים, מוריד הגשם, בברכה תשיעית, שאלת גשמים ותן טל ומטר לברכה. אזכרת גשמים התחלנו בשמיני עצרת, במוסף, שאלת גשמים זה בעזרת השם שבוע הבא, בלי נדר ביום שני בלילה, ליל שבעה בחשוון. אנחנו יודעים, רגילים, שהלכה למעשה, אם אחד שכח, שאלת גשמים במערך עלינו, צריך לחזור. אם אחד מאמר מוריד הגשם, לא חוזרים. אבל אם פותחים בגמרא בעשרת ברכות כ"ו עמוד ב', כ"ט עמוד א', עמוד ג', עמוד א', תנ"ג עמוד ב', מפורש שמה שגם אם לא אמר מוריד הגשם ברכה שנייה, וגם אם לא אמר ותן תמת עברה בברכה תשיעית, חוזר. אז למה אנחנו נוהגים לא כך, שרק על שאלת גשמים חוזרים, ואילו על אזכרת גשמים לא חוזרים? התשובה כתוב בריף. במסכת תענית פרק ראשון בשם הירושלמי, מסכת תענית, שכל הדין שאם לא אמר מוריד הגשם בברכה השנייה חוזר, זה אם הוא גם לא אמר מוריד הטל. אבל אם הוא אמר מוריד הטל, אז לא חוזר. כעת, בקיץ אנחנו נוהגים להגיד מוריד הטל, בחוץ לארץ היו ארצות שאמרו והיו ארצות שלא אמרו. אז אם אדם שכח להגיד מוריד הגשם, למה הוא שכח? כי הוא אמר כמו בקיץ. אז אם זה בארץ שלא אומרים בקיץ מוריד הטל, אז יוצא שהוא לא אמר כלום, אז הוא חוזר. אבל אצלנו שאנחנו נגיד נאמר מוריד הטל בקיץ, אז אם הוא לא אמר בחורף מוריד הגשם, אז הוא אמר מוריד הטל. יותר מזה כתוב בתוספות מסכת ברכות, כפתת עמוד ב' כמדומני, אם לא אז נהיה קצת לפני או אחרי, שכל הסיבה שאומרים מוריד הטל בקיץ, זה כדי שאם ישכח בחורף לא יצטרך לחזור. כעת יש הלכה, נגיד עכשיו זה ראש חודש, אז אם אחד שכח מחר, שוכח להגיד חס וחלילה יעלה ויבוא ב-18, אז צריך לחזור, אבל הלילה בליל ראש חודש לא חוזר, נכון? אז כעת כתוב שביום ראש חודש שחוזר, אומר שחר מסוון תף כף ב', שאם הוא נזכר אחרי המחזיר שנתו לציון, לפני מודים, יגיד את זה שם בין ברכה לברכה. זה לא גמרא מפורשת, זה חידוש של הרביה, שמובא בראש בתנית פרק א' ובטור בסימן קי"ד, שאומר שאפשר להשלים בין ברכה לברכה. אומר המגן אברהם מסימן קי"ד, כל זה בדבר שמעכב, אבל דבר שלא מעכב, נגיד אתה אנחנו נתן במוצאי שבת, שאם לא אמר לא חוזר, אז לא משלים בין ברכה לברכה. והוא הדין בליל ראש חודש, אם לא אמר לא משלים בין ברכה לברכה, כי מה שמעכב משלימים בין ברכה לברכה, מה שלא מעכב לא משלימים. עכשיו, אומר השולחן ערוך,
אם הוא לא אמר מוריד הטל, ולא אמר מוריד הגשם, שזה מעכב, אז אם הוא נזכר אחרי בחיי האמתים לפני אתה הקדוש, יגיד שם, מוריד הגשם, אתה הקדוש, שלך הקדוש וכו'. אומר המשנה ברורה בביאור הלכה, ועוד הרבה פוסקים, שכל זה דווקא אם הוא לא אמר מוריד הטל, שאז מוריד הגשם מעכב, אז משלימים בין ברכה לברכה. אבל אם הוא אמר מוריד הטל ולא אמר מוריד הגשם, שזה לא מעכב, אז לא משלימים בין ברכה לברכה. עד כאן דברים פשוטים. בבן ישראי בפרשת בשלח, בשנה הראשונה, כותב, שגם אם אמר מוריד הטל, אם לא אמר מוריד הגשם, ונזכר אחרי מחיי המתים, ישלים בין ברכה לברכה. וזה פלא גדול, הוא לא סובר שאם אנחנו נתנו משלימים ברכה לברכה, זה הלכה פסוקה שבדבר שלא מעכב לא משלימים, אז תמה את זה עליו, פשוט יביע עומר. השבוע היורצייט שלו, ביום חמישי בלילה היורצייט שלו, אז הוא תמה את זה עליו, ולכן הוא חולק עליו. ועד כדי כך, שיש לה, אתם בקרד, אנחנו מכירים סידורי כל אליהו של הרב מרדכי, מכירים את הסידורים האלו. אז הוא הולך הכל לפי פסקי הבן איש חי, כך כתוב שם בשער של הסידור, בזה הוא פסק לו כמו הבן איש חי. וזה בערך 10 פעמים בסידור, כי בכל 18 הוא כותב את זה, השחרית, מנחה ערבית, אחרי זה שבת, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, ועוד תפילות של החג, ובעמודים של הלכות, אז קרוב ל10 פעמים פוסק זה לא כמו הבן איש חי. אבל מה באמת יענה הבן איש חי על התמיעה הזאת? אז התשובה על זה כנראה, הר"ן מביא בשם הרייבד ומסכים איתו, שאלמלא שהר"ף פסק את דברי הירושלמי, שמי שאמר מוריד הטל לא חוזר על הגשם, אז היינו פוסקים לא כך, כי בבבלי, משמע מסתימת הבבלי לא כך. אבל כיוון שהר"ף פסק, לא חולקים עליו. אבל בריטווה חולק על הר"ף. הוא אומר, אם אדם לא אמר מוריד הגשם, אפילו אם אמר מוריד הטל, צריך לחזור. גמר 18, יחזור את 18. אז הבן שחי כנראה חשש לשיטה הזאת, לכן אמר, עדיף לעשות קצת הפסק בין מחיי המתים לאתה קדוש, לפי רוב הפוסקים, שלדבריהם זה הפסק, כיוון שזה לא מעכב להשלים ברכה לברכה. כיוון שלפי אם לא ישלים, לפי הריטווה, אז כל ה-18 שלו לא יצא ידי חובה, אז כנראה בגלל זה, זה הסיבה שהבן ישראי פה שינה מהדין של הדח ונתן, ששם לא משלים בין מחר לברכה. שם יעזור, שנזכה, שיהיה גשמים ביתם לטובה ולברכה, ושננצל מכל דבר רע, העיקר שלא לא נטעה טעויות. אחד פעם היה דיבור על איזה טעות בתפילה, אני לא זוכר איזה, אז אחד שאל את הרב אלישיב, איך הוא נוהג בזה? אמר לו, אף פעם לא קרה לו, הטעות, לא קרה לו הטעויות בתפילה. אז זה דרגה, זה לא כל אחד יכול. יש בגמרא פורשת, גמרא במסכת ברכות, דף ממתת, שכתוב שיש פה אולי גמרא במסכת ברכות. אם יש גדולה יותר טוב, אני קשה לראות בקטנה. יש רב אחד, הביא לבר מצווה, שאז קטן קטן. אין בעיה כמעט כזה קטן. היה נכנס בתוך הכיס של החליפה, גמרא מזה. הייתי אומר, זה הבן, אז עכשיו צריך מזה גדול. כתוב בגמרא, ברכות דף ממתת. טעות מוזרה סימן, שאמרו את רואה איזה מוזר, זה תת מם, טעות מוזרה סימן, ממתת. גידל סוף עמוד א', גידל ברמניומי, הווה קאי קמד רב נחמן, טעה רב נחמן והדר לרישה. זאת אומרת, מה הוא טעה? הוא טעה, כנראה הוא לא אמר, הוא לא אמר של שבת כנראה בברכת מזון, אז הוא חזר לראש. כן, זה, הוא לא אמר רצה בשבת. גידל ברמניומי, הווה קאי קמד רב נחמן, טעה רב נחמן, והדר לרישה. ואני זוכר את הגמרא הזאת, הייתי אמר לי פעם, סיפר לי רב חשוב בבני ברק, שסיפר לו אחד שהיה נוכח שם, אצל אחד מגדולי ישראל שלפני דור שתיים, אמר שהוא בערך ברכת מזון, והוא שכח להגיד מה שצריך להגיד, אני לא זוכר מה זה, עכשיו היה לב יבוא, והם הרגישו הציבור ולא תקנו אותו, פחדו להעיר לו. אז אחרי זה הוא שם לב, אז הוא אמר, שמעתם שטעיתם, למה נערתם לי? אמרו לו שפחדו, הוא צעק עליהם, מה זה לא להעיר? בטח שהם צריכים להעיר לי. אז הוא אמר לי, אותו הרב, זה רב שמעון רב סוסינגר, אמר לי שהוא התפלא, איך ייתכן שאותו גדול טעה? אז הוא אמר, כשהוא הגיע לברכה, לגמרא הזאת, הוא ראה שאפילו המורה, שרב נחמן טעה, אז הוא אמר, טוב, אז כנראה שזה לא תמיה. היה אדמו"ר מגור האמרי אמת, פעם פגש בחורף איזה רב גדול, או אדמו"ר גדול, ראה אותו עצוב, שאל אותו למה, אומר, קוראים בפרשיות האלו על החטאים של הצדיקים הקדמונים, השבטים. אמר לו, הם עשו חטאים ונהיה עם זה תורה, אנחנו עושים מצוות, מי יודע מה יהיה מזה. זה אומר, הטעויות של רב נחמן היה יותר טוב מהדברים הכי טובים שלנו. השם יעזור, נזכה ללמוד היטב את התורה, בעזרת השם. אבא שלי סיפר לי, שכשהוא היה בגיל שלכם בערך, הוא למד מסכת בבא קמא, הוא מזן ואוהב בר זצל.
והוא ראה איך הוא יודע את המסכת ישר והפוך בעל פה, והוא ראה שהוא שוכח מה הוא זה. אז הוא בא ושאל אותו מה העצה איך לזכור. אמר לו, עד שלא ימצאו פטנטים חדשים, צריך להשתמש בעצה הישנה, לחזור, לחזור, לחזור ולחזור. אז הוא אמר לו, אם הייתי מספר לך כמה פעמים אני חזר למצרת בבא קמא, לא, לא תאמין לי. אז כדי לא להכשיל אותך בחושד בקשרים, אני לא אספר לך כמה. אז אבי אמר לו שהוא ברר לך, ככה לא זוכר אם זה היה 70 או 170, אני לא זוכר. לא יודע איך אפשר כל כך הרבה לחזור, לא... וכך היה. אבל היו חוזרים הרבה 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 יותר מאשר היום. שם יעזור, נזכור היטב. אבי אמר לי שחוץ מזה יש עוד עצה טובה, כמה שיותר קדושת הראייה והמחשבה. קוראים בפסוק. ולא תטור אחרי ואין לכם משלמים אחריהם, למען תזכרו את זה מוצוותיי, זו סגולה לזיכרון. יש סיפור עם היה סופנת פענח, אם שמעתם לך גצ'ובר, מי שנקרא, בספר רוזין זצ"ל. אז זו זכירה שאי אפשר לתאר, כל מה שיש בחז"ל, אחד מגדולי ישראל אמר פעם מישהו שהוא ידע טוב את כל מה שיש בחז"ל, בא בירושלמי וכו' וכו', יותר משאנחנו יודעים את אשרי בעל פה. אז הוא נפגש פעם עם השפת אמת. דיברו בלימוד הרבה זמן, השפת אמת ראה את הזיכרון הגדול שלו. אמר לו, הזיכרון שלו נראה שלא היה לו אף פעם, אפילו פעם אחת מחשבה לא טובה. דרגה עצומה לזכות את הדבר, אבל כל אחד כמה שישתדל בעזרת השם לחזור ולקדש את עצמו, בעזרת השם נזכה לזיכרון טוב בעזרת השם. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, דרגב, אם אמר לך אדם, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין, יגעתי ולא מצאתי, ואני מילי לפלפולה, אבל נאוק בגיר סייעת את שמייך. לזיכרון לא מספיק אפילו להתייגע, צריך גם סייעת שמייך, צריך להתפלל חזק. אני הבאתי ראייה שלא מספיק לחזור בשביל לזכור. שאלתי פעם הרבה אנשים שיגידו לי את הקורבנות של הנשיאים, מה שאומרים בחנוכה, שיגידו לי בעל פה מה כל אחד מביא. כל מי שלא היה בעל קורא לא יצטרך להיזכר, כמעט, כולם אגיד כל, כמעט, כולם, הרבה אנשים, אפילו מבוגרים. אז מה זה הרשבון, כמה פעמים אומרים את זה? זה 12 נשיאים. קוראים את זה 2 מקרא ו-1 תרגום, זה כבר ג' פעמים, שומעים את זה בקריאת התורה, זה 4, אז כל שנה 48 פעמים. ועוד בחנוכה אומרים את כל זה, אז זה עוד 12, זה 60. 10 שנים, זה 600 פעם, אם כל זה לא זוכרים. אז כנראה צריך, הוא מגיע את הסייעת ונשמעיה. שכל תיאור, היה אמרנו יורצה של הרב עובדיה השבוע, שמעתי שהוא אמר לעצמו שהוא לא נולד עם זיכרון פלילי. להתפלל על זה תפילות חזקות מאוד. היה אדמו"ר מערלוי, זיכרונו לברכה, קראתי אותו, הייתי הרבה יושב איתו, הוא אומר שיעורים בישיבה שלו, אז הייתי לפני השיעור, אחרי השיעור של התורדת. אז העם תמיד אומר, הגמרא ברש"י בעבודה עזרה, דף ח' עמוד א', הגמרא שמה אומרת שאפשר להוסיף בתוך ברכה מעניין אותה ברכה. אז הרש"י אומר, כגון, אם היה שכחן, יאריך בכונן הדעת. זאת אומרת, לבקש על זה בקראת כונן הדעת. סימן, זה נמצא בדף ח' בעבודה עזרה, כונן הדעת, דף ח' סימן. כל תאורה בעזרה.